אם כן, אנחנו עדיין במבוא של מורי, באמונות והדעות, עמוד 8 למטה. ועכשיו אנחנו באים לדבר על המהדורה, ולפני כן אני רוצה להציג בפניכם את הספר שלדעתי משלים לנו הרבה דברים לגבי הקוראים לו, האמונות והדעות של רב סעדיה גאון. אני מחזיק בידיי ספר חשוב ביותר שנתפס בשנים האחרונות, זה אוסף מאמרים של פרופסור חגי בן שמאי מהאוניברסיטה העברית, מורי וידידי הטוב, תלמיד חכמים עצום, בקי באמת בחדרי ההלכה היטב היטב, ובמיוחד בחדרי המחשבה, שלא לדבר על הפילוסופיה האסלאמית והידיעות שלו שמה, או בתורתם של הקראים. ברור, אין שני לו. והוא ופרופסור ירחמיאל ברודי, הם שניהם המובילים היום בחיבורים של רב סעדיה גאון. פרופסור ירחמיאל ברודי מטפל בצד של ההלכה, ספר המצוות, והוא הוציא ספר בהוצאת יד הרב ניסים, שעוסק בחיבורים הקטנים ההלכתיים של רב סעדיה גאון, שנכתבו כמובן בערבית, ופוזרו בתוך הגניזה, והוא ליקט אותם ואסף אותם, והוציא אותם לאור, מתורגמים לעברית עם מבוא חשוב מאוד על ההלכה בזמנו של רב סעדיה גאון. לעומתו, חגי בן שמאי טיפל בשני צדדים, בשני ענפים. הענף הפרשני של רב סעדיה גאון למקרא, והענף ההלכתי, ענף ההגותי. כן? אני אעביר את זה ביניכם, אני עוד מעט אשלב כמה דברים מתוך המאמר שאני רוצה להתרכז בו, ואחר כך אני אעביר את זה ביניכם כדי שתוכלו לראות את זה. רבותיי, אני לא מקבל שום דיבידנדים ואין לי שום אחוזים על המחירה. אבל מי שרוצה להביא לביתו ברכה, יקנה את הספר הזה בשבוע הספר, או אפילו לא בשבוע הספר. יצא במוסד ביאליק, אני חושב שזה היום עוד 80 שקל, לא יותר. ממש שווה. כמה זה? חצי מנה פלאפל או פלאפל שלם? פלאפל שלם, בסדר. לפה. רבותיי, בואו נשוב לענייננו, עמוד 8, אנחנו למטה. מורי כאן מפרט לנו את המהדורה. רבותיי, מי שהיום ישמע מפי דברים קשים, שיתעזר בסבלנות. אני אפרט אותם בהמשך, אוקיי? לאט לאט. אני קורא. אתנוסח מוגרו ערובי, אומנו מנחתי על פי מהדורו שלח חוכום לנדאוור. כבר קראנו את זה בפעם הקודמת, ויש לכם בראש הפסקה הקודמת. אף המוגרו ערובי נתפוס עד כה רק פעם אחת בלבוד, על ידי החוכום בריל לנדאוור. בשנת 1880 בעיר ליידן שבהולנד, והוא כתב אותו באותיות ערביות, כשכתב היד המקורי כתוב באותיות עבריות. ואמרתי לכם, זאת הייתה אופנה באותם הימים של מחקרי הערבית היהודית, להתהדר באותיות ערביות, כאילו מחזירים עטרה ליושנה. היום יש מישהו שעושה את זה גם כן, לא לטעמי, לא לדעתי, הוא מקלקל במקום ל... כן, אני... ונזפתי בו, אני אמרתי לו שזה לא כך. מי? לא בתפסיר, לא בתפסיר. לא. זה איתמר פנחס. באמת, השם יאריך ימם בטוב ושנותיו בנעימים, הוא עושה מלאכה עצומה, שהוא מכניס ליוטיוב את כל הקטעים וכן הלאה של השירים. והוא מתרגם אותם, והוא מנקד את הכל, אבל משום מה הוא כופה על הערבית היהודית, את הערבית הקלאסית. זה לא הולך. כן, והוא מנקד אותם לפי הנקוד הקלאסי. הוא הורס את הכל, הורס את הכל לגמרי. אתה שומע את הזמר או הזמרת שרים ככה, ואצלו מנוקד אחרת לגמרי. אעוואץ'. אז מה עשינו? אמרתי לו את זה, למה אתה עושה את זה? הוא אומר, זה צריך להיות קלאסי. אמרתי, מי זה אומר שזה צריך להיות קלאסי? ואמרתי לו, למה אתה מנקד את זה בערבית? בשביל מה לנקד? הניב של המרוקאי שונה מהניב של העיראקי. תשאיר את האותיות, כל אחד יקרא איך שהוא רוצה. ככה עושים. מאיפה אתה מביא את כל המנהגים האלה? אז אני אומר, אתם רואים, כולם חושבים שצריך לסגוד לערבית הקלאסית. רבותיי, הערבית היהודית שימשה את קהילות ישראל במזרח במשך למעלה מאלף שנה. וכל החיבורים נכתבו בלשון הזאת, וקראו אותה. אין לך ענף מענפי היהדות שלא נכתב בערבית יהודית, ושקראו אותו במשך הדורות. חבל, פשוט חבל. זו שפה שיש לה תקן. צריך ללמוד אותה. אז אדם לומד קודם כל ערבית קלאסית, ואחר כך לומד לאט לאט תפסיר רס"ג, קורא קצת בכוזרי במקור, לא בתרגום של קויפמן, של אבן שמואל, או בתרגום של מורי, במחילה. קורא את המקור קודם כל, להבין אותו. אין לך דבר יותר טוב משפת המקור. ואחר כך הוא רואה מה המתרגמים עשו, איך הם הבינו, איך הם פרשו את הערבית הזאת, ואז מתבהרים לו שם הרבה יותר דברים, הרבה יותר דברים. למה אני אומר את זה? עכשיו אני הולך לתקן פה כמה דברים. אם כן, בואו נעשה את זה. אם כן, מהו כתב היד הזה? שהוא באיגור, כפי שאומרתי, תואם את כתוב יוד מין. אבל תוך בדיגו מחודשת וג'ו חוזרת של לכתוב יוד מין, כי במקרים רבים לא שוט ליבו החוכם לנדאוור לנוסחותו הנכונו של לכתוב יוד זה. לדוגמה, שם הספר זה דרנבורג. דרנבורג העתיק כתב על אמנת ועל אעתיגדת, ספר הוא אמונות והדעות כפי המגובות, וכי שהויו שם הספר במהדורות הראשונות. בעוד שבכתוב יוד מים, שמו המולה של הספר הוא אל-מוכתר פיל אמנת ואל-אעתיגדת. הנבחור, כן? כמו מוכתר של עיר, של מקום, אתם מכירים את המילה הזאת. הנבחור בו אמונות ובדעות, ולא סיין זאת, דלת, דרנבורג. ואין לי שום סופק, כי זהו שם הספר במהדורות האחרונו, ובסדק תיגן רבנו שם ספרו, כי לא בוא רבנו לאסוף ולקבוס סתום אמונות ודעות, אלו ובעיגור כדי להכריע איזו היא דרך ישורו שיובר לו או אודום. וזה ציטוט ממסכת אבות, פרק ב' הלכה א' או משנה א'. וכל מטרת הספר היא סיון הדעת הנבחרת, ושינויים רבים כאלה שלושות לבלוהן, החוכם לנדאוור. אז ככה, בואו נגלה את הדעה על העניין הזה. קמו הרבה חולקים באקדמיה, ושניים גדולים בהם זה מורי ורבי פרופסור יהושע בלאו ופרופסור נחמיה אלוני, והם טוענים טענה נכונה. אנחנו לא יכולים להסתמך על עד אחד בלבד ועל פי זה להפוך את הקערה על פיה. התרגום שרבי יהודה אבן תיבון לעברית, שהראיתי לכם בפעם הקודמת, כן, שנתפס, התפשט בכל קהילות ישראל, ולמדו אותו לפני שהגיעה הערבית אליהם, אם הגיעה הערבית. ובארצות שלו הייתה ערבית, באיטליה, בצרפת, בספרד הצפונית, בפרובנס, באשכנז, שלמדו את רב סעדיה גאון, למדו מהתרגום של רבי יהודה אבן תיבון. אף לא דוגמה אחת, אין שם אפילו העתקה אחת שהמילה הנבחור המוכתר נמצאת בה. ולכן אומר מורי ורבי יהושע בלאו במקראה שלו, לא נראה. שתי מילים. ואם אתם רוצים על הדיון, הנה הדיון פה של נחמיה אלוני. נחמיה אלוני במאמר כותב במפורש, הוא כותב ככה: על אמנת, זאת רשימת ספרים מן הגניזה. עכשיו, רשימות ספרים של הגניזה, בדרך כלל מדייקים בשמות של הספרים. אז אם זה היה באמת שם הספר המקורי, אפילו במהדורה בטרה, לא במהדורה כמה, אז היינו צריכים לראות את המילה על מוכתר, שמה, ברשימה. על מוכתר פיל אמנת, הנבחר באמונות. אומר פה נחמיה אלוני באמת בחוכמה, הוא כותב, השם המלא, כתב על אמנת ולעתיגדת, ספר האמונות והדעות לרס"ג. ואז הוא כותב, שימו לב, במילים פשוטות, הוא היה חברו של מורי, הוא היה מבקר אצלו בספרייה. הוא כותב ככה, זה מקרוב הכריז הרב יוסף גפח, כי שמו האמיתי הוא אל מוכתר פיל אמנת ולעתיגדת, ותרגומו הנבחר באמונות ובדעות, ירושלים תשאל, זה המהדורה שלנו, עמוד 8-9, העמודים שאנחנו מדברים עליהם, והוא הולך ומטיף שם, שם זה בכל כתבה. כלומר, מאז שזה יצא לאור, כשהוא מצטט אותו במורה, בכל מקום הוא משתמש בשם המלא. כן. ואז הוא אומר, עיין תרגומו, לדוגמה, לפירוש ספר יצירה, ירושלים תשלב, עמוד י' ב' ועוד. וכל זה, מכיוון שמצא בכתב יד אוקספורד, פוקוק, 148, פוקוק, כבר אמרתי לכם מי זה. אמרתי לכם. אם לא היה פוקוק, לא היו לנו הכתבים הערביים, לא של רב סעדיה גאון, ולא של הרמב״ם במיוחד. פוקוק היה קצין תרבות מאוקספורד. היה איש אקדמיה, והיה גם כן קצין שמונה ברחבי האימפריה הבריטית במזרח התיכון. ומתוקף תפקידו, הוא קנה לספרייה באוקספורד כתבי יד עתיקים שכתובים בערבית באותיות עבריות. הוא גאל את כל כתבי היד עליו. קנה אותם. אפילו בחלב, הוא נסע לחלב וקנה את פירוש המשנה משם. והביא את כל כתבי היד הללו לאוקספורד. והיום הם יושבים באוקספורד. חלק מהם עברו לאוסף ססון, דוד סלמן ססון, אבל רוב כתבי היד נמצאים עדיין באוקספורד. אז הוא אומר, זה כתב יד פוקוק 148. ואז שם הנוסח, הוא כתב את הנוסח שמצא חן בעיניו. אולם, שימו לב את ההערה שלו, הערה חשובה, אולם כדי לשנות שם חיבור, מן ההכרח לגשת גישה מדעית ולבדוק, מה מקור השם החדש? האם מעידים עליו רוב כתבי היד? יש לנו כתבי יד, כמו שאמרתי קודם. ולכן אני משאיר את זה במקום הזה. מי שירצה לקרוא לזה הנבחר באמונות ובדעות, הנה מה טוב. מי שירצה להוריד את המילה הראשונה ולומר האמונות והדעות, כפי שזה יתגלגל אלינו בנוסחים העבריים שלו, אולי עוד יותר. לא יודע, אבל צריך להבין שיש פה בעייתיות. אבל על פי עד אחד, מה?
זה קונה את הספר.
כן, אתה צודק.
אבל המורי, נגד זה פרטור שלי.
מה? כן, כן, זה הוא ידבר בהמשך, כן. אבל אני חוזר...
הדרך שלהם תמיד זה על פי הרוב.
מה?
הדרך שלהם תמיד זה על פי הרוב, אם הרוב לא נכון.
לא, ברור, אבל פה תראה, שם של ספר, כותר של ספר, מורה הנבוכים, אף אחד לא תיקן את השם להוריית הנבוכים. דללת על חאירים. דללה זה לא מורה, זה לא מורה, דליל על חיירי, היה צריך להיות. דללה, אומר רבי שמואל אבן תיבון, המתרגם, ותרגמתי בשם עצב מופשט, הוריית הנבוכים, הדרכת הנבוכים. אז אתה רואה, ואין תיקון, אף אחד לא תיקן את זה, רק אחד. יש רק אחד שקורא לו בערבית דליל על חיירי. זה רבי אברהם גביזון, בפירוש שלו, עומר השכחה למשלה, זה פירוש שהוא חיבר לספר משלה, והוא מביא שם את קורות חייו בסוף, וכל מיני מכתמים, כל מיני דברים, ורואים את האהדה שלו לרמב״ם, ושם הוא קורא לשם הזה. עכשיו, מאיפה בא לו השם הזה? מספר מקביל של אל-חזאלי. אל-חזאלי כתב ספר בשם דליל אל-חאירי. והספרות האסלאמית עברה בארצות האסלאם, אז הוא טעה וקרא לו דליל על חיירית. כמו מורי שאמר, במקום שבילי אמונה, מה שאמרתי לכם, שביל האמונה, לרבי יוסף ישראל הלוי קיטובר, קרא לזה שבילי אמונה. שבילי אמונה זה ספר האנציקלופדיה של רבי מאיר הדבי. אז השמות דומים, אבל זה לא זה. אבל שוב, אני לא מתווכח עכשיו על זוטות. אני רוצה שתבינו מה מכריח פה, ומה לא מחייב. זה הכל, פשוט מאוד. זה דבר אחד. הדבר השני, בואו נבוא עכשיו לעצם המונחים.
המילה, כן. המילה הנבחר, האמונות והדעות, המילה המילה הנבחר זה נשמע מילה קצת כאילו שהוא אומר, הוא קורא לשם שלו, לספר שלו בשם הנבחר, כאילו הספר הכי הכי הכי
לא הספר, לא הספר, הנושא של הספר, כן, זה ברור כל האמונות והדעות, ומהי האמונה והדעה שעולות הן הנבחרות. לא, 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 יש לך מילת יחס, ב, הנבחר ב.
יש הערה של מוהי.
בהתחלה. כן, אני יודע, חכה, נגיע אליה, נגיע אליה, בסדר, נגיע אליה, אין בעיה. אני הולך לפי סדר הדברים, כן, אתה צודק.
הוא מסתמך על כתב יד יחיד, מוהי.
תכף, בוא נקרא, אנחנו קוראים עכשיו, תכף תראה את כל מי שהיו לפניו. תכף, תכף, לאט לאט, לאט לאט. יפה, בואו נמשיך עכשיו לעצם המונחים.
פוקוק זה המאה
ה-19? פוקוק זה במעבר, כן, המאה ה-19. לא, הרבה לפני כן, לא, הרבה לפני כן, בטח. לא, פוקוק זה בין ה-17 ל-18. כן, ודאי, בעודך. בעודך. אז הוא טייל פה במזרח התיכון ועשה, יש עליו ספר שלם באנגלית על האיש הזה. היה איש משכיל יוצא מן הכלל. מעניין מאוד, הוא גם היה אוהד יהודים בעצמו, הוא. אם כן, אני ממשיך לקרוא. והואיל ובשם הספר עשה גינן נאמה במילתו. עכשיו הוא חוזר והוא דן במונחים, במושגים. וגם פה יש משהו להוסיף שבאמת לצערי הרב יצא כמו שהוא יצא. כבור נחלגו רבים על כבונת רבנו בשם זה. ברם כאשר ניתן על ליבנו אגדורת רבנו למונוח אעתיגד דעו כביש בארבע אקדומות או עמודיה דיבור המתחיל וחיוון לא ישוער לנו כל סופג כי במונוח אמנת אמונות התכוון לדרג'ו הנמוכו לפי דעתו של תפיסת השקופו מסוימת בלי להבינו לכל ממדהו, ומבלי שהסתייר בנפש בכל תהרותו. ואיתגד דעו היא הדרג'ו הנעלו לדעת רבנו של תפיסת השקופו, ולא חושוב אם ביסודו נאמרו במוסורת, אלו שהשומע יורד לעינגה תהומו ולרום רגיעו, או אם זה דובר שהו אודם עצמו הגיע אלו מתוך חיתותו, עיונו ומחגורו הוא. ומשנה הסוכים גם יחד, כלומר, או אמונות והדעות, אוסף רבנו בספרו זה, וסיין בכל פרות, את הנבחור והנוכון, את הדרך, אשר דרך הגודש יגור אלו. זה הפסוק שהוא למעשה המוטו, בהתחלה, כשקראנו, בעמוד, עמוד 5. תחזרו בבקשה לעמוד 5, הפסוק שמביא מורי מישעיה, ישעיה פרק למדה פסוק 8. אז מה הוא אומר? הפסוק שמה אומר ככה: והוא יושום מסלול ודרך ודרך הקודש יגור אלו. לאמונה היהודית, לדעה המזוקקת שבעמודי האמונה היהודית, לא יעברנו תומה והוא לא מה הולך דרך ואווילים לא יפעו. זה הפסוק שמישעיה משמש למורי למעשה ראיה והוכחה למטרת הספר שלפנינו. מטרת הספר שלפנינו להציג את הבחינה של עמודי התווך של האמונה היהודית מבחינה הגותית אליבא דרב סעדיה גאון, ולבוא חשבון עם אמונות העמים האחרים שהיו במקומו, שהיו בסביבתו, בזמנו, בתקופתו. ברור? עכשיו, לגבי אעתיגד ואמנה. האעתיגד ואמנה מתבהרים יפה בפרק שמורי מדבר עליו. כלומר, הבעל מחבר, רב סעדיה גאון, מסביר לנו מה זה אעתיגד. לכן, נתאפק קצת, נגיע לפרק ונדון בו. אבל, יחד עם זאת, לפני מספר שנים נכתב כתב פלסטר נגד מורי ונגד חוסר העקיבות התרגומית שלו. לא משנה, לא צריך לנקוב בשמות, אבל זה פשוט צריך להיאמר. מישהו כתב כתב פלסטר שמוכיח, שניכר מדבריו שהוא לא יודע בעצמו ערבית, ועשה שם המון המון שגיאות וטעויות, אבל כיוון שהשנאה גברה עליו, אז הוא כתב משהו, הוא כתב נגד מורי, והוא יוצא נגדו חוצץ, שהוא פעם מתרגם ככה, פעם מתרגם ככה, פעם הוא מתרגם דעה, פעם הוא מתרגם אמונה, פעם הוא מתרגם ככה, פעם... ומורי מתנצל ואומר במפורש, שאין מקבילה עברית למילה הזאת. והוא צודק, מאוד מאוד. הוא צודק, אבל הועיל והספר כבר בתרגומו של אבן תיבון, קנה לו חזקה, ספר האמונות והדעות, כשצריך להיות הפוך. הדעה הנכונה זה האתיגד. והאמנה זה האמונות, זה הפוך בדיוק. אבל הוא השאיר את זה, הוא כותב במפורש בהתנצלות, שהשאיר את זה בגלל שלשלת הדורות ועברת התרגום הזה. יש בזה היגיון מסוים. ולכן לפעמים הוא מתרגם ככה ולפעמים ככה, כי אין מונח מקביל בעברית לזה. רבותיי, אנחנו בעברית של ימי הביניים. העברית נמצאת בשפל המדרגה. היא לא חיה. אף אחד לא מדבר אותה. אז תלמידי חכמים ממציאים מילים. ממציאים צירופי מילים. רשי, בפירושו לתלמוד, בפירושו למקרא, כותב עברית יפהפייה. הרמב״ם, במשנה תורה, כותב עברית יפהפייה. הוא אומר שהוא מחכה את רבי יהודה הנשיא, בלשונו. אבל העברית דלה, דלה. רבי יהודה אבן תיבון, במבוא שלו, פה, במבוא, הוא אומר, מראה את מצבה החלש של העברית, בהשוואה לערבית. הערבית, מה זה? עשירה ביותר. ולכן אנחנו יכולים להבין את המצב שהמתרגם היהודי יושב באיזשהו מקום, אפילו שהוא יודע את הערבית היטב, הוא לא יכול למצוא מקבילה עברית אם הוא לא ימציא משהו, או ישתמש באיזה מילה קרובה לזה, או ייתן שתי מילים שהן ביחד מתרגמות מילה אחת בערבית. זו בעיה, בעיה של המתרגמים. ולכן יוצאים כל מיני מחלוקות על התרגום הזה, לא מדויק, לא מדויק, כן מדויק, בצורה כזאת. ברור?
כן, כן,
כן, אותה מילה.
אז איך פה זה מתקבע?
לא, 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 סליחה, סליחה, לא אותה מילה. זאת לא אותה מילה ערבית. המילה בעברית היא משותפת.
בערבית זה מילים שונות.
בערבית שם זה יהיה ראי. כן, אבל זה דעה לאחר מחשבה עמוקה.
אבל שם בערבית כן מופיע שורש דומה לזה.
למה?
כמו שמופיע פה על המילה דעה, התעקדה.
התעקדה. נכון, אבל לא בכל המקרה.
גם שם חלקו ואמרו לא, צריך להתרגם את זה להאמין שיש שם מצוי.
נכון, נכון.
או מסורת אצל כולם שזה...
נכון, אבל זה רק חלק. עוד פעם, תראה. יש פעלים, מה שאנחנו מכנים בבלשנות, פעלים דורטיביים. פעלים נמשכים. כשאתה אומר למשל, אתן לך דוגמה אולי בעברית, עזרא שכלל את בית המקדש השני. מה הוא עשה את זה בין לילה? זה פועל דורטיבי. הוא התחיל בחודש תשרי וגמר בחודש אלול. לקח לו שנה. זה פועל שמתמשך. כן. אז אתה אומר, בית המקדש השני השתכלל ונוסד בשנת כך וכך. אותו דבר כאן באתיגד. האתיגד, מה אתה מציין? את התחלת הפעולה או את סוף הפעולה? האם הסבירה במחשבה הנכונה והניתוח הדברים בשיקול דעת הולם, לוגי, פילוסופי, שמוביל בסוף אל האמונה, מה אתה אוחז? את האמונה או את הסברה? את הדעה או את האמונה? אין מילה עברית מתאימה לאכוף את שני, לכלול את שני. הבנת למה תוקפים אלה שחושבים ככה? אחד זה ראשית הפעולה, והשני זה סוף הפעולה. מכאן נובע שיקול דעת הזה של המחליק, מי שיוצא נגד. ברור? מכאן זה נובע. הפועל הזה, השור שלו הוא עין קוף דלת. והטף שבו זה של הבניין. הבניין השמיני, מי שפעם למד ערבית, כן? אעתקדה יעתקדו. אעתיקד זה צורת המקור. צורת המקור שהיא כמו אצלנו של פעולה. כמו לומר, סברה. לסבור. אעתקד, אני סובר, אני סבור. כן, גם היום שומעים בחדשות, בערבית, בקלות. אעתקדו אנ. אני סבור ש... פשוט מאוד, כן? סברה. עכשיו, השאלה היא בסברה. האם הסברה עברה תהליך של ליבון ואימות הדברים, והיא סברה חזקה? מופת חותך בלשון ימי הביניים? בורהן, קטע? או שזה בסך הכל עדיין ראשית הדברים? באיזה שלב של תהליך החשיבה אתה נמצא? בראשיתו או בסופו? בדיוק, יפה. למה? בואו נחשוב למה. בדיוק, נכון, בהחלט, כן. זה מה שמסביר פה מורי, למה? כי מי שנולד לתוך האומה הישראלית, אז השנים הראשונות שלו, זה שנים של קליטת המושגים. אז אבא אומר לו, תגיד שמע ישראל, וידבר אדוני אל משה לאמור, הנה התלית תברך, למד אותו את מושגי היסוד. על איזה בסיס זה? אמונה עיוורת. בלי הבנת המקרא. לאט לאט שהוא בא לישיבה, והוא מתחיל לעסוק בתורה כמו שצריך, הכל מתבהר לו אחרת. אז הדעות שלו מתחזקות על הבסיס המעשי שהוא כבר התחיל אותו. אז זה נקרא להאמין. האמנה, פשוט מאוד. אז לזה יש שכר, וגם לזה יש שכר. אבל אנחנו שוכחים את פה לפחות... גם את מה שרב סעדיה גאון מטיף אליו, וגם מה שהרמב״ם אומר, שמקיים את המצוות, ויודען, כלומר, יש כאן ידיעה שהיא באה אחרי קיום המצוות, לא לפני כן. ברור? אומנם, התלמוד אומר, פסקו בתלמוד, התלמוד מביא לידי מעשה. אבל זה בשלב אחר, בשלב מתקדם, לא בשלב של הילדות, של הינקות, של הנערות, זה אני צריך להביא את הילד לקו התחלה, ואני מקנה לו את המצוות האלה והאלה, עשה אותם ככה וזה וזה וזה. כשאחר כך אתה תבוא לקרוא איתי דף גמרא, יסביר לך את הדברים. משנה, פרשת שבוע וכן הלאה. ברור. יש לבים מקדימים פה בחינוך הדתי, התורני שלנו. אז הפעלים האלה לא מכסים את הכל. פשוט מאוד.
אז איך אתה רוצה למצוא מילה ש... מכילה גם דעה וגם אמונה, שזה נובע מדעה נובעת.
לא. על האמונה אין לי בעיה. הבעיה היא עם אתיגת. אין לי מילה בעברית שמשקפת את תהליך החשיבה ואת הסוף שלו. אין לי. אתה מבין? תראה, למשל, אצל חז"ל יש פעלים כאלה שהם דואליים כאלה. למשל, נמנו וגמרו. כלומר, יש פה תיאור בשתי מילים, שישבו תנאים, חשבו על ההלכה, והיה שם שקלא וטריא, מסע ומתן הלכתי, ובסוף גמרו, פסקו, ברור. אז יש לי שתי מילים לתאר את המצב הזה. אעתיגד מתאר את שני התהליכים, גם את הנמנו וגם את הגמרו. אתה מבין? גם את השלב של האמונה, או הנחות היסוד הראשונות, וגם את המכה בפטיש. ברור. ולכן אין לנו מילה בעברית שלנו. אז לכן אני מסביר את זה מכאן ולהבא, כדי שלא תבואו אחר כך בעוד כמה שיעורים, תגידו לי, איך זה? זה לא מסתדר. נו, זה הסיבה, זאת הסיבה. הקוצר הלשוני. אפילו שאני יודע עברית על בוריה. כשאני בא לתרגם, אין לי דרך מתאימה. אולי באנגלית יש משהו יותר טוב. אולי. אני לא יודע, אולי בשפה אחרת כן, יכול להיות.
הסופו של שפות, גם הערבית קיבלה מהרבה שפות, דיברדית היא גם על עשירה.
לא, אבל לא, לא, כאן לא, נכון, לא, אבל המילים הללו עבריות, שמיות, ערביות שמיות. עין קוף דלת, עין קוף דלת פירושו לקשור, יעגד, בתימנית עד היום, מעגוד, כפות, קשור, במילים אחרות, דעה מוחלטת, מופת חותך, לא פונה ימינה שמאלה. אין פה ערבוב דעות. ברור מה ההבדל. וזה שורש שמי. אין ספק. זה שורש טהור יפה. בהחלט. אולי זה קשור לאגודים, נגודים וברודים. לא יודע. על זה חשבת. כן. יש במקרא גם כן. כן. גדו עגדו. לא יודע מה. אגידת יסחוג. ויעגוד אותו. כן. קשר אותו. קפט אותו. שלא ייתה ימינה ושמאלה. אז תשליחו את זה בשימוש מטאפורי לאדם שהוא פוסח על שתי הסעיפים עד שבא לו מורה ומלמד אותו והוא מעמיד אותו לא ככה 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 דרך המלך שלה. אתה מבין? אז יש היגיון לשורש הזה ולתוכן שיש בו. אני ממשיך, בואו נראה, אני רוצה לגמור את העניין הזה של כתבי היד. בינתיים תעבירו לכם את הספר הזה, כדי שלפחות הבאתי אותו ואתם תראו אותו. אני ממשיך. כתוב יוד זה, דהיינו כתב יד מים, אשר שמתיהו בדרך כלול לאיגור, הוא של הספרייה הבודליאנית. הספרייה הבודליאנית, היא נמצאת באוקספורד, באנגליה, כן? זה שעתיים נסיעה מלונדון. מי שמגיע לשם יכול לראות שם אוצרות יהודים יוצאים מן הכלל, ממש יוצאים מן הכלל. כן. אוסף פוקוק, אתם רואים, 148. מי שמגיע לספרייה הלאומית ורוצה לראות את זה בסרט, בפילם, אז ירשום לו את המספר, 22036. המספרים הם תמיד חמש ספרות, במתקי, המכון לתצלומי כתבי יד. יש לנו סרט צילום, יש מכונת הגדלה, מכניסים את הסרט, ואתה רואה את הכתב יד, במקום לנסוע לאוקספורד לראות אותו, הוא בא אליך לכאן, ברור, בקלות. במכון לתצלומי כתבי יד, בספרייה הלאומית, כן? בקומה של הקפיטריה, כשיורדים למטה, בקומה של הקפיטריה, בפנים. יש שם צוות מיומן, יעזרו לכם אם אתם רוצים לראות, לבדוק, לקרוא. מה? 22036. כן. עכשיו בואו נראה את קורותיו של כתב היד הזה, הוא מעניין מאוד. ממש מעניין. אני ממשיך. וזו די נתונו להנהול את הספריו, שאפשרו לנו בטובום לגבל סלום מולה של לכל כתוב היד. וכאן חיוב אני להזכיר לברוכו את ידידי הדוגול, הורוב אברהם שישה הלוי, השם ישמרהו ויחייהו. בינתיים הוא כבר הלך לעולמו, כן, זכרונו לברוכו, שטורח להשיג עבורי סילום כתוב יוד זה, וזכורו כפול מן השומעים, וזכות רבנו המחבר ותורותו, תוכן בעדו. באמסע כתוב יוד זה, כמו עמודים מטושטושים מאוד וגושים מאוד לגריאו, באותם עמודים סומכתי בעיגר, על בעיגור, על הוסו עדה חוכום לנדאוור. כתוב יוד זה, הוא כתוב יודו של אותו לבלור נאמון, הורוב מוסה, או מוסה, בן עבד אל-מוחסן. מחשובי רבוני חלב שבסוריה. עכשיו תבינו. בית מדרשו של הרמב״ם עקר ממצרים במאה ה-15, עם אחרוני נינב, לחלב. שם קיבלו אותם בזרועות פתוחות, והם הביאו איתם את כתבי היד, במיוחד את פירוש המשנה, ואת מורה הנבוכים, ואת משנה תורה, הביאו את הכל לשם. בין היתר הייתה כל הספרייה של רבנו, או העתקות של בית הרמב״ם שהעתיקו את האמונות והדעות. אז כתב יד אחד כזה הגיע לשם. אחד המעתיקים הטובים שהיו בחלב, זה הרב הזה, עבד אל-מוחסן. הוא גם נזכר בתשובות הרמב״ם. תשובות הרמב״ם של המהדורה של בלאו, תראו בהתחלה הוא כותב, קושר לו כתרים, באמת שהיה סופר דייקן, מעתיק מיומן, הוא ידע ערבית, זה לשון אמו, ברור. אז הוא העתיק את תשובות הרמב״ם בצורה יפה מאוד. אז אם כן, לכן הוא אומר, הוא, הרב הזה ידוע, הוא כותב ככה, רוב זה מוכר ויודע לנו מכמו מגומות אחרים, שמהדר הוא תומד לעתיק את המהדורו האחרונו, והסופית של המחבר, יהיה אשר יהיה. וכבור הזכרתי לברוכו, בשער הפרו שם משנו לו הרמב״ם, מהדורותי סדר נושים וסדר טהורות, ולא אחזור על הדבור עם כהון. וזה נוסח הקולופון. קולופון היא מילה לטינית, שפירושה כתובת שמשאיר אחריו בסוף העתקה המעתיק. ושם הוא מכניס פרטים על שם החיבור, על שם המעתיק, על שם מזמין העבודה, והוא נכנס שם לפרטים רבים. תאריכו, באיזה שנה זה היה, לפעמים לפי מניין השטרות, לפי מניין בריאת עולם, כל מיני סוגים, כל אזור לפי הנוהג באותו מקום, בצורה כזאת. מתוך הקולופון אנחנו ללמדים פרטים על גלגולי כתב היד. איפה עתיקו אותו? איזו מסירה זאת? אז יש מסירה אשכנזית, יש מסירה ספרדית, יש מסירה איטלקית, יש מסירה צפון אפריקנית, יש מסירה תימנית, יש מסירה חלבית, יש כל מיני מסירות. כלומר, איפה עתיקו את כתב היד הזה? לראות אם הוא אמין, אם הוא מספיק טוב. ואם מכירים את הסופר, והוא טוב, אז יודעים שזה כתב ידו. כשבאים לחקור את כתב היד עצמו, ברור? לכן קולופון שנמצא, בדרך כלל מה קורה? כשהגיעו אלינו כתבי היד, אז מסכנים, כתבי היד הם קדומים. הדפים הראשונים קרועים, והדפים האחרונים גם הם קרועים. פשוט מאוד. כן, בדיוק. ואז אתה אומר, מאין יובא עזרי? אז אומרים לך, עזרי כתוב בלבד. זה לא מועיל, פשוט לא מועיל. אבל אם נופל לך כתב יד, שלם, יפה, מהודר, כרוך יפה, באותיות יפות, הוא מקל עליך את המלאכה. אתה לא צריך משקפיים עם מספר גדול. לפעמים אתה צריך את זה, אתה קוראים לו את המגדלת, בשביל לקרוא לפעמים איזה נקודה בפנים. ולדייק, במיוחד שזה לא שפת האם שלנו, הערבית. והערבית היהודית דומה לעברית. וכבר נפלו חכמים, שקראו לפעמים בתוך טקסט ערבי, טקסט, כן? אתם מכירים את הדוגמה של מורי?
ג'יז.
ה?
ג'יז.
לא, לא זה, לא. ג'יז זה מילה ערבי. מה שמורי מביא.
שריפה.
לא שריפה.
היה לדחת.
לא, שהוא בביקורת שלו על ניסים דנה. בכתב כיפיית אל עבידין, של רבנו אברהם בן הרמב״ם. מה היה שם? שיעור גאומה. שכחתם, יואו, איזה טעות, טעות פשלה של איש אקדמיה, דחילת, מה, לא הכל ערבית. האותיות משותפות, זה שלוש שפות שמיות יש כאן בטקסט. יכול להיות ממרה מהגמרה, יכול להיות ביטוי בערבית, ויכול להיות ביטוי עברי פשוט. אז היה כתוב שם, היה כתוב בטקסט, כן, הוא התכוון לספר שיעור קומה, שיעור קומה. אז כתוב ארבע אותיות, שין, עין, וברש, קומה, ארבע אותיות. אז המהדיר קרא את זה בערבית, כמו שכתוב, פי שיעור גאומה. אז איך הוא תרגם את זה? שיעור, שער, זה סברות, מחשבות, גאומה, העם שלו, ברוך תהיה, שמרי, כל הכבוד. מה זה שייך? מה זה שייך? ולא עזר ובדק, תבדוק. אם זה מתאים, אם זה הולם את ההקשר, איך אפשר? שזה נמצא בתוך מחשבות עמו? אולי עבד בלילה, באמצע הלילה, לא יודע מה, זה לא הגיע, לא זה. אבל אתם רואים מה בלבל אותו? מה בלבל אותו? יש דוגמאות כאלה, לא מעטות, יש כמה דוגמאות יפות כאלה, בולטות מהבחינה הזאת. הבאתי את זאת כי היא קרובה אלינו, אנחנו מכירים אותה, כן? אז אם כן, בואו נחזור לענייננו כאן. אני קורא את הערבית, ויש אחריה התרגום של מורי. אם כן, הוא כותב ככה. הוא כתב לנפסו, אל עבד אל-פגיר, אל-ראג'י עף, רב, מוסה בן עבד אל-מוחסין. זה רק בתימן סיונטין. לא, לא סימונדור. איך? מה הספרדית? לא, זה לא סמכתב. מה זה? יפה מאוד, טוב מאוד. ספה טוב, סופו טוב. הוא מאחל לו אריכות ימים, ואתו טובו עליו ואותכו בשולום. ודאי, זה מתקופת הגאונים, זה קדום. או ביוד או בבד, או ספה טוב, או ספה טוב. זה אותו דבר. אבל זה לא שייך לסיונטין של יהודי תימן. יהודי תימן זה רק אצלם, הדבר הזה. וזה פה סופו טוב. אז מורי כתב פה סיונטין, כן, אבל זה לא, זה חלבי, זה לא תימני. בסדר. ותהיה שלום אותו, יום רביעי, תשעה עשר לחודש ניסון, שנף, התשפע לשטורה. אתם רואים? דילגתי, סליחה. וכאן אלפיראג', אלפיראג', סליחה. וכאן אלפיראג' מן יום הרבע, תסע עשר מן שהר ניסון, סנת, התשפע לשטורה. קודם כל אנחנו פה יכולים להתפעל מזה שיהודי חלב גם הם מנו באותה תקופה לשטרות. ברור. לא רק יהודי תימן. ובאמת יהודי המזרח נהגו עד קרוב מאוד לזמננו, עד למאה ה-19, סוף המאה ה-19, למנות לשטרות. ממש ככה. אמנם הרדבז, רבי דוד בן זמרה, במאה ה-16 במצרים, ביטל את המניין של השטרות. והחזיר את המניין של בריאת העולם. אבל הרמב״ם בהלכות קידוש החודש מביא את המניין בשלושה מניינים. המניין לחורבן בית שני, המניין לבריאת עולם, ומניין השטרות. וכך הלכו בני תימן עד הדור האחרון, עד היום. תראו את ההדפסות, את היומנים למיניהם, לוח השנה של הליכות עם ישראל, של משפחת מוריס הגלוי, כן, כולם מציינים מניין השטרות, כי זה המניין שנקוט עדיין בידיהם של יהודי תימן. והנה החלבים גם הם, כך נהגו. ואם אתם הולכים לגניזה הקהירית, לעולם בעולם תמצאו את המניין להשטרות. מה לי קראים, מה לי רבנים? קטעי גניזה, שרואים אותם בעין. כך כתוב במפורש, זאת אומרת, אנשים הכירו את זה היטב היטב. רק שתכירו את המושג, מניין השטרות. מניין השטרות מתחיל בשנת 312 לפני הספירה, בזמן מלכותו של תלמי לבית סלבקוס היווני, שנחל את האזור של ארץ ישראל עם מצרים, בחלוקה של המלכות של בית תלמי לשלושה חלקים. והוא קיבל את החלק הזה. מה?
הדיאדוכים.
נכון מאוד, בדיוק. כן?
והמניין הוא
מניסן. המניין הוא מניסן, נכון מאוד, כן. עכשיו תראו, אם אתם לוקחים אנשים שעוסקים בהלכות קידוש החודש, כדאי מאוד להציץ ולראות מה הם כותבים על מניין השטרות ואיך הוא משתלב בתוך המניין הכללי. מי שמכיר את הלוח העברי ואת העיבור ואת כל החישובים המתמטיים, שזה פשוט מפתח את המחשבה, גם זה ראוי לעשות את זה. אני חייב פשוט פה לציין שם אחד. רחמים שר שלום. רחמים שר שלום. שיהיה בריא. היה מורה שלך?
לא,
נפטר. לא, לא. לא, לא, לא. לא, לא, זה לא זה.
הוא גר בנתניה.
הוא גר בנתניה, נכון מאוד. הוא בן דודו של, איך קוראים לו? שר שלום זה המורה שאיך קוראים לו, שקיבל אירוע מוחי והיום הוא שוכב במיטה. יכול להיות שהוא כבר נפטר. זה, זה, הוא מהמשפחה שלו, כן. הוא למעשה מתמחה. רחמים, רחמים שר שלום, כן. לא, מלמד, מלמד, כן, 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 כן. רחמים מלמד, נכון מאוד. יש פה כיכר, כיכר, איך קוראים לו? מליד הבית שלו. ליד הבית של רחמים יש כיכר ברחביה, מול מה שהיה שם פעם הבנק. נכון, רמב"ן, בדיוק. זה כיכר מלמד, היא נקראת על שמו, כתבו על שמו. ואז בן דודו הוא רחמים שר שלום שגר בנתניה, והם קשורים למשפחתו של המלומד הגדול, שהיה גר בקריית משה והיה פרופסור לתלמוד באוניברסיטה העברית, עזרא ציון מלמד הכהן, נכון, שהיה חותם דודו של רחמים, נכון, היה חותם תמיד עצם עזרא ציון מלמד, ככה היה חותם, היה תלמיד חכמים גדול, מי שהכיר אותו באמת איש רמה מעלה, רמה מעלה, אני זכיתי להכיר אותו באמת, כן. יוצא מן הכלל. על כל פנים נשוב כאן לענייננו. מניין השטרות הוא חלק מתרבות יהודי תימן. כדאי לזכור את המושג הזה, כדאי להתיידד איתו, כדאי לעשות את החישוב, איך מחליפים וכן הלאה. מורי מזכיר את זה יפה בהליכות תימן וגם במקומות אחרים, והוא מביא שיטה יפה איך לחשב את המניין לבריאת העולם, להחליף אותו בשטרות וכן להפך. בקלות. כן, בקלות, זה לא בעיה. בכלל לא בעיה.
עכשיו אנחנו נתקן משהו.
מה? ترجمه وخطوب العصمه هو عبد الدل هم جواس لي هذا الشيم موسى بن عبد المحسن سوفيتو
سنتين
سنتين جمعتي انا شو مريم سنتين
سنتين
אז זה לא לשכוח, זה לא סינטין, זה כתוב אמנם ביוד אחת, אבל יש מקומות שכותבים בשני יודים, כדי לומר לך שהיוד הזאת היא הגויה. סיונטין זה הפסוק שנמצא בישעיו יד, כן? והור השועים כיום נגרוש, כי השגט לא יוכל, ויגרשו ממו רפש ווטית. אברהם אומר על עצמו בלשון הקטנה, ואנוכי עופר ואפר. על פי הבסיס הזה, במקום לומר גל וסוער, אז הם לקחו בני תימן את הביטוי הזה מן הארמית של יונתן בן עוזיאל, כן? ועוכרין מהי, או ועובדין מהי, יש שתי גרסאות שם, ועוכרין מהי, ציון וטין. רפש ווטית.
לשם ענבה.
לשם ענבה, זה השפלה עצמית, כן. אז לכן כתבו...
לא על מישהו אחר דבר כזה.
לא, לא על מישהו אחר, על כל אחד כותב על עצמו. בואי, תגיד על מישהו אחר. זה כבר... זה גלולו. כן, זה לא... הסבי בהתחלה, או גל וסוער, או ערח, עפר רגלי חכומי, יש כל מיני ראשי תימות. אבל היופי זה שזה תמיד מופיע בסוף. וכשהיו חותמים חכמי תימן על שוטים שלהם, היו כותבים את השם, וכותבים יסו, או בסוף השם, ועושים איזה מין עיגול קטן, ולמטה סמכת. זה סיונטין, למטה, לעולם. וזה ישמרהו סורו ויוסרו. ברור? בתוך כזאת מין קשת כזאת יפה. לא יודע אם ראיתם חתימות כאלה, אנחנו ראינו הרבה חתימות כאלה, ואם יגיע לכם כתבי יד תימניים של שוטים במיוחד, של חכמי תימן, תוכלו לראות את החתימה כפי שהיא. כן, בצורה כזאת. הלאה. שונו זו מקבילו לשנת הורל. ליסירו. וזה למניינם 1470. כלומר, המחצית השנייה של המאה ה-15. נוס חד כתוביות זה וג'יר סודו על הורו נכונו יותר. ולוכן כפי שאומרתי, שמתי ועיגור בדרך כלול. אך על אף דיוגו ודיגונו זו במה שקושור למהדורת הספר, לא גויהו רבות בחסרונות, שנחרמו על ידי דילוגים בין תיבות דומות. ואלא השלמתי על פי כתוביות ב' ואף אדום חסרון של לכתוביות זה סיינתי בשינוי הנוסחות, וכן במקרים שלא נראית לי נוסחות הנכון או ביותר הסחתי או בשינוי הנוסחות בסימון אוף מין, ואחרת נראית לי נאו המנו כנסתי הו לתוך עמוד. ראוי לסיין כי לבלור זה נאמון להורו אותו של רבנו מימון אוביו שלו הורמבון, שההורה הועילו אוסור לכתוב פוסוגים שלו בשרטוט, אלו אם כן קודם שולו שולו שטבות בכל שורו, והרי יש צורך לכתוב יותר משולו שטבות, לכן יש לנגד על כל טבו מן הפוסוג שהוא כותב, וכאילו אותו טבו שיש עולה או נגודות, מחוגוי, ונמצא שאין יותר על שולו שטבות בשורו. וחידית בו עובד ברבינותון, פרגלת, ולפי כוח כל המגרעות בספר זה יש עליהן נגודות, וכוח נוח הורמבוב בכל ספרו. אם אתם לוקחים את המהדורה החדשה שהוצאנו עכשיו, באמת, קוראים לו רבי שלום, שלום פנחס כהן, שהוצאנו את שיעורי מורי להקדמה של הרמב״ם, והעתקנו...
עכשיו יש את הספר השני.
כן, עכשיו עומד, כן, נכון מאוד. עבדתי איתו גם על הספר השני, אבל הספר הראשון העתקנו אות באות, מילה במילה, וגייסנו את כל מיטב האמצעים של המחשב כדי להפיק את הסימנים של הרמב״ם שנמצאים באוטוגרף שלו לפירוש המשנה בהקדמה שלו. אז שלום צייד אותי בצילום יפה של המקור, ועבדנו מילה במילה. עכשיו כל מקום שיש פסוקים בדיוק מהאיסור הזה שאסור לכתוב שלוש תיבות ביחד ברצף ללא שרטוט. ברור? כלומר, לסרטט לפני כן. אז אומנם יש המסתרה הרגילה שעושה הסרגל, שעושה את זה. אבל זה לא כתבי קודש, זה לא ספר תורה. אבל יש לך פסוקים, דברי קודש. ולכן מה שעשו, תקנו לשים נקודות למעלה, כביכול למחוק את מה שכתוב. אני יודע מה מחוק, אבל אני יודע גם לקרוא את זה. ברור? לא בקו על הפסוק, אלא מעליו. אז אתה קורא ואינך קורא. כלומר, מבחינה רשמית, זה כאילו לא כתוב, או נכתב ונמחק, אבל מבחינת הקריאה, אתה קורא עם הפסוק. במיוחד שיש מילות הצגה, כמו כדכתיב, שנה אמור, כמו שנה אמור, ואז יש פסוק לאחר מכן. זה טריק שעשו אותו כבר, והוא נזכר איפה, כמו שמורי אומר, בעובד תרבינותו. דרך אגב, העשר נקודות, עשרה מקומות בתורה, שיש בהם נקודות כאלה, יש מסבירים שזה בא מן הטעם הזה. נקודות למחיקה.
וישוגעו.
כן, וישוגעו. כן. או למשל, הנסתורות, והנגלות. יש לך שם שורה של נקודות כאלה, ברור.
זה הדגשה. אפס נקודות, זה דבר מודגש כביכול, אלא בשביל תיחד.
אז בדיוק, אז בעלי המסורה, בעלי המסורה נחלקים בעניין הזה. חלק אומרים הפוך, שזה לשם הדגשה, ולכן זה לא נמחק מהקריאה. וחלק אומרים לא, זה לא נמחק מהקריאה, אבל כביכול המילים הללו מחוקות. בגלל הסימן הזה שעוד היה באבות דרבי נתן. אבות דרבי נתן זה משנה חיצונה של מסכת, מסכת אבות. כל מה שלא נכלל על ידי רבי יהודה הנשיא במסכת אבות, נכלל באבות דרבי נתן. אז יש שם תוספת דרשות. לכן מורי ממחה אותנו לשם, כדי שנוכל לראות את הדרשה הזאת שאומרת איך יש עליה נקודה. והנקוד שם באותה דרשה מציין שאיננה אלא למחיקה. למחיקת האות של אותו מקום. וכך נהגו בגניזה עד היום. אם אתם מפתחים את הגניזה במפעל פרידברג, כן? אני מדבר עברית או טורקית? רבותיי, רבותיי, לשדרג, אמרתי לכם, רמת הגולן, לא רמת גן, לא רמת גן, רבותיי. יש מפעל אדיר של יהודי יקר מאוד, יהודי דתי, חרדי, עשיר מאוד, מקנדה, בשם פרידברג. ומה שהוא עשה, הוא גאל את הגניזה הקהירית, גאל אותה כולה, קיבל מכל הספריות הצילומים, העלה אותם למקום אחד, והיום זה נגיש לכל אדם בעולם. אתה נכנס, אתה כותב, מפעל פרידברג לחקר הגניזה. אתה צריך להיות מנוי, להירשם, תכניס את הפרטים שלך, אתה לא משלם אגורה, אין שום בעיה, ואתה מקבל שם, קודם כל, כתבי יד של התלמוד מצולמים יפה. כתב יד הרמב״ם לפירוש המשנה מצולם יפה מאוד. וכל קטעי הגניזה, לפי המספרים שלהם, אם זה מאוקספורד, אם זה מקיימבריץ' באנגליה, אם זה משטרסבורג בשוויץ, לא משנה מאיפה, אפילו מאיך קוראים לו, מרוסיה, כבר הביאו את הכל לשם. אז בקלות אתה יכול למצוא את קטעי הגניזה, זה נקרא מפעל פרידברג לחקר הגניזה. אפילו חברים שלנו עבדו שם. מורי הרון, הרב הרון גפח, עבד שם, הוא עדיין עובד שם. הוא מתקין להם טקסטים, עוסקים בהתקנת טקסטים. עדיאל בן שלום עבד שם, במפעל המחשבים שם שלהם. מפעל ענק. והיהודי הזה גאל את מה שקשה היה להגיע אליו. הוא ריכז את הכל במקום אחד. את כל תרבות יהודי המזרח שמרכזה היה בימי הביניים במצרים. בבית הכנסת בן עזרא בקהיר. ומשם אנחנו ניזונים. אם כן, אני רואה שהגענו ממש, אני אקרא עוד פעם, לא, אז בעצם לא. אני גמרנו פה את הכתב יד הראשון, כתב יד מים, והגיעה שעתנו. לכן נמשיך בפעם הבאה מעמוד 10 בפסקה השלישית. כן? השלישית. כתב יד שלם. גמרנו את אלה, ראוי לה, קראנו עכשיו, גמרנו. אנחנו עכשיו בכתב יד השני, בסדר? עזרי מעים אדונו עושה שומעים באורז השלך, על אדונו יובחו יחלקל יכול להיותן עולם מות לסדיק שמורתו ויהושו, כי החריף לאיש עולם, בטח באדונו ועשתו שכונה שמועה אמנו. מודה אני לפון אחו אדונו אלה ואלה 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 יש רגרון, שאני משקיעים, והם משקיעים. אני משקיעים לדברי תורו, והם משקיעים דבורים בטלים. אני עומד, והם עומד, והם עומד, והם עומד.